אוקיי, בואו נתחיל. בשיעור הקודם התחלנו להתעסק ברמת השמירה שנדרשת מבן אדם שבא להיפטר מנזקי ממונו. ראינו מחלוקת תנאים משולשת בדף מ"ה מ"ו. רבי מאיר סובר שגם בתם וגם במועד צריך שמירה מעולה. רבי יהודה אומר שבתם צריך מעולה ובמועד פקוטה, ורבי אליעזר אומר אין לו שמירה על הסכין, והסברתי שזה רק במועד, בתם כנראה שמירה מעולה, ורבי אליעזר בן יעקב אומר שבשניהם מספיקה שמירה פקוטה, זו דעה שמופיעה שם בגמרא ולא לא במשנה. לפני שאני ממשיך וקצת ניכנס להסביר את הדעות השונות, שנייה אחת, רק רגע. אז אני רוצה להזכיר את שתי האפשרויות שראינו לגבי חיוב נזיקי בכלל. אמרתי שיש, הרבה אחרונים מדברים על זה, שיש שתי אפשרויות להבין את החיוב הנזיקי. אפשרות אחת זה לראות ברשלנות בשמירה את עילת התביעה. אדם שהתרשל בשמירה הזאת סיבה לתבוע ממנו תשלום על מה שקרה בעקבות זה. והדרישה שהמזיק יהיה ממונו, זה בגלל שדבר שהוא לא ממונו, הוא לא צריך לשמור עליו. והדעה השנייה אומרת שזאת אחריות על מה שממונו מעולל, כאשר הרשלנות בשמירה הזאת טענה פותרת. זאת אומרת, אם שמרתי כמו שצריך, אז אני יכול להיפטר מהתשלום. דיברנו קצת על הנפקמינות, אמרתי שלדעתי יש מעט מאוד אם בכלל. הנפקמינה העיקרית הייתה חובת הראייה בין הפני יהושע והחזון איש, וניסיתי להראות שזה גם זה כנראה לא כל כך נפקמינה, לפחות לכיוון אחד. ואני מזכיר עוד משהו שראינו שם, שאדם ש... אחד הראיות שלי לזה שזאת לא מחלוקת דיכוטומית, זה הבאתי שגם הפני יהושע וגם החזון איש מדברים על אדם ששיסה את הכלב של עצמו, שבמצב כזה הטענה היא שהוא פטור כמו במשסה כלב של חברו. ואמרתי שהדרך היחידה להסביר את זה, זה אם אני מבין שאני מגלגל את החיוב של הכלב עצמו על הבעלים. וכן, הבעיה הייתה שאם אני רק מתרשל בשמירה אז אני חייב, אז פה לא כשהתרשלתי בשמירה, אני הייתי הגורם הפוזיטיבי לנזק, אז במצב כזה איך יכול להיות שאני אהיה פטור? הטענה שלי הייתה שאם התרשלתי בשמירה אז יש חובה על הכלב, חיוב על הכלב לשלם. וכיוון שהכלב הוא לא ברח, היא לא עומד לדין, אז מגלגלים את החיוב הזה לבעלים של הכלב. אבל אם אני שיסיתי את הכלב, אז ברור שהאשמה שלי היא אשמה מלאה, לכן אם היה חיוב על הכלב, היו ודאי מגלגלים אותו אליי, אלא שעל הכלב עצמו אין חיוב. כי הכלב עצמו לא הזיק, אלא מישהו שיסה אותו. ולכן הכלב בעצמו פטור, ממילא אין את מה להעביר אליי. למה אני מזכיר את זה? כי אני רוצה, א', כי אני עוד רגע אעיר על זה משהו, אבל אני רוצה להוסיף עוד אפשרות, אולי אפילו פשוטה יותר, בצד הזה שזאת אחריות על ממוני המזיק. אני הסברתי שבעצם זה חיוב על ממוני שהזיק, ומגלגלים את החיוב אליי. אבל ההסבר הפשוט יותר, זה הסבר שנתלה באיזשהו סוג של אחריות, אפשר לקרוא לה ביטוחית. זאת אומרת, אני כבעל הכלב או בעל השור, לא משנה שהזיק, אני אחראי כמו חברת ביטוח, לפצות את מי שנזק. חברת הביטוח לא משלמת כי היא אשמה. בחברת הביטוח אנחנו לא דנים האם היא שמרה כמו שצריך, האם היא פשעה או לא פשעה, כל זה לא רלוונטי. היא אחראית כי היא התחייבה לתת ביטוח על אירועים כאלה ואחרים. במקרה של ממון המזיק, התורה בעצם קובעת שיש על הבעלים, לפי התפיסה הזאת, שיש על הבעלים אחריות ביטוחית. וברגע שהממון שלי הזיק, אני חייב לשלם. זאת אפשרות אחרת להבין את החיוב של האדם מעצם העובדה שממונו הזיק, לא בגלל הרשלנות בשמירה. לפי התפיסה הזאת עולה שאלה במובן מסוים הפוכה. למה באמת, אם שמרתי כמו שצריך, אני פטור? אני פשוט אחראי על נזקי ממוני, זה לא שאלה של אשמה. אז מה זה משנה אם שמרתי כמו שצריך? למה זה רלוונטי? במקרה, בהבנה הקודמת שאמרתי שמגלגלים את הנזקים שהממון שלי עשה עליי, האם שמרתי כמו שצריך, אז הוא בעצם פעל נגד מה שאני ניסיתי לעשות, אני ניסיתי לעצור אותו והוא יצא בכל זאת. במצב כזה לא מגלגלים את החיובים שלו עליי. אבל לפי התפיסה הביטוחית, אז השאלה היא למה מגלגלים עליי, סליחה, למה מחייבים, למה פותרים אותי מלשלם אם שמרתי כמו שצריך. חברת הביטוח לא צריכה לשמור, וגם אם היא תשמור זה לא משנה שום דבר, זה לא יפתור אותה מלשלם. כל עוד הפוליסה מחייבת אותה לשלם על מקרה מסוים, אז היא תצטרך לשלם. למה הרשלנות בשמירה היא בכלל רלוונטית לדיון? אז הטענה היא שכנראה אנחנו רואים בהזק מהסוג הזה איזשהו כמו כוח עליון. עוד פעם נמשיך במונחים של חברת ביטוח. חברת ביטוח שהתחייבה לבטח רכב, אוקיי? עכשיו הרכב נשרף. אם הרכב נשרף, אני עוד פעם לא בקי בדיוק, אבל לפחות בחלק גדול מהמקרים, הרכב לא מבוטח. זה הכוח עליון, לא יודע, יצא ברק מהשמיים ושרף את הרכב. זה כוח עליון לא נכלל בביטוח. במובן הזה יכול להיות שזה גם הכוונה אצלנו, כאשר שמרתי את השור כמו שצריך, אז העובדה שהוא הזיק, זה איזשהו סוג של כוח עליון. על כוח עליון אין ביטוח, זאת אומרת, אני לא חייב באחריות של משהו שהוא כוח עליון, אולי אפילו בניסוח אחר אפשר לומר, שברגע שאני שמרתי כמו שצריך, והשור או הכלב הזיקו, זה אומר שבעצם היה פה משהו אחר שמעורב פה, אחרת איך זה קרה, הרי שמרתי כמו שצריך, איך קרה הנזק? משהו היה מעורב פה, זאת אומרת יש פה איזשהו גורם חיצוני כלשהו, שהוא בעצם גרם לתוצאה הזאת, וכיוון שככה, האחריות הביטוחית לא מוטלת עליי, כן, כמו הכוח העליון מה שאמרתי קודם, כנראה שכך צריך להבין את הפטור של אדם ששמר כמו שצריך לפי התפיסה הזאת.
אפשר להציע עוד הסבר?
כן.
גם לפי התפיסה הביטוחית אפשר לשאול כמובן מה הטעם שבדיוק הבעלים האומלל אמור להיות חברת ביטוח לכולם עבור הממון שלו. ואני חושב שהתשובה פשוטה, גם אם התפיסה היא ביטוחית, טעם החיוב הוא התביעה על הבעלים לשמור, ולכן במקום שהוא לא שמר, אז מגלגלים עליו את התביעה באמת בפורמט הביטוחי. זה באמת מצמצם את הנפקמינות למינימום.
כן, אבל אז מה בדיוק ההבדל בין זה לבין הרשלנות בשמירה?
לדעתי אין הבדל, אבל החקירה מפוקפקת בדיוק מהסיבה הזאת.
חזרנו חזרה לשם, אני אומר עוד פעם, אבל אם אני בכל זאת מציג פה שתי אפשרויות, אין טעם להביא את האפשרות.
לא, אבל אני אומר, זה טענה מהותית, אני לא אומר את זה לחומר הקושייה, אני באמת לא מבין, למה לחייב מישהו בחברת ביטוח אם הוא לא באמת אשם?
זה בעיניי פשוט לגמרי. ברגע שאמרנו, למה האדם מועד לעולם? הוא לא אשם, מה אתה רוצה ממנו?
לא, אז זה באמת מחלוקת ראשונים, יש כאלה שאומרים שתמיד צריך איזה מרכיב של אשמה.
בסדר, ולפי אלה שאומרים שזה גם בעונות.
אז אני מבין שזה משהו פורמלי, היות שאי אפשר לברר תמיד את האשמה שלך, אז מטילים את זה בצורה של...
לא, בטח שאפשר לברר, כמו בכל פטור של אונס, תגיד, אי אפשר לברר, למה שמה שכר פטור באונס, אי אפשר לדעת אם זה אונס או לא. מה זאת אומרת, בטח אפשר לברר אם זה היה אונס או לא.
לא, האונס כאן, האונס של אדם המזיק הוא הרבה יותר מהאונס של שומר חינם. זה יש דרגות בעניין. כי אפילו אם הבן אדם הלך לישון ליד כלים, אומרים שזה נקרא שהוא לא אנוס, מפני שהוא יכל לדעת את זה. שומר חינם, אני לא חושב... זה לא אותה דרגה. בקיצור, הטענה שלי זה שייתכן...
קודם כל מי אמר זה לא אותה דרגה. ובית, אני גם לא מסכים, אפילו אם זה לא אותה דרגה, אני לא רואה מה פתאום להגיד את זה, שאי אפשר לבדוק. אפשר לבדוק.
לא, כי אם כל אשמה הכי קטנה, הטענה שלי היא פשוטה, אם כל אשמה הכי קטנה גורמת לך להתחייב על נזקי הגוף שלך, אז ההיגיון אומר שהברירת מחדל זה שאתה חייב.
טוב, ברירת מחדל, אבל אם אני אביא ראיה...
איך אפשר להוכיח כזה דבר?
מה הבעיה? אני אוכיח, היו שם שעדים והם ראו שזה היה אונס גמור.
אז באמת יש ראשונים שאומרים ש...
אני לא מדבר על הראשונים האלה, אתה מחזיר אותי שוב פעם אליהם, אני מדבר על הראשונים שגם באונס גמור זה ככה.
אוקיי.
זה לא סביר, הנקודה, אני חושב שגם לא צריך להידחק לכל זה. הסברה ממש פשוטה, אני לא רואה מה הבעיה. בן אדם אחראי למה שהוא עושה, וכנה למה שממונו עושה, בגלל שזה שלו, הוא צריך לשאת בתוצאות. אני שאל שאלה הפוכה, שאלתי את זה גם באחת השיעורים הקודמים. הניזק כן אשם? למה אתה מגלגל את זה עליו?
לא מגלגל את זה עליו.
זה כן מגלגל.
זה עובדה שהנזק התרחש. אני לא
גלגלתי עליו את הנזק. מה זה עובדה? אבל ברגע שאתה, ברגע שלא מפצים אותו, בסופו של דבר דה פקטו גלגלת את זה עליו?
כן, אבל צריך טעם בשביל התערבות שיפוטית. לא. פה אני אומר, אני לא עושה כלום.
אבל זה, השאלה היא מה זה נקרא.
סיבה, למה להתערב?
השאלה מה זה נקרא להתערב. אני טוען...
להתערב זה לחייב מישהו לשלם.
לא, לא, לא. זה בדיוק הנקודה. כמו שגם הסברתי בחזוניש. לא נכון. להתערב זה לפתור. ושבסופו של דבר, ברגע שהממון שלי הזיק, קודם כל, אני אחראי לשאת בתוצאות ולנקות את
הפרינגל. זה השאלה שלי, מאיפה האחריות הזאת נובעת?
זה שזה ממון.
בלי הדיון של אשמה, זה לא מספיק.
בלי אשמה.
זה לא מספיק.
עצם העובדה שזה ממוני, האחריות עליי לכל מה שהדבר הזה עושה, מה זאת אומרת?
למה? לא, צריכים הסבר לזה, אני לא מקבל את זה סתם כתורה
מן השמיים,
למה?
פרה פשוטה בעיניי, לא יודע.
זה שזה ממון שלי, זה מחייב אותי לשלם את הנזקים שלו?
לגמרי. הזכרתי שהצופנת פענח אפילו מביא לגבי שביטת בהמתו. הוא אומר, זו אותה סברה. ברגע שבהמתי מחללת שבת, אני עברתי איסור. למה?
כי זה כתוב בתורה.
מה זה קשור? אבל למה התורה כותבת את זה?
כי אותו דבר, כי אתה היחיד שיכול לדאוג לזה שהיא לא תעבוד בשבת.
לא, למה? זה חובת שמירה. למה אני צריך לדאוג לזה בכלל? מה אכפת לי שהיא מחללת שבת?
כי אין מישהו אחר שידאג.
לא, לא צריך לדאוג.
התורה רוצה שהיא לא תעבוד בשבת.
למה?
ואתה... למה היא רוצה, טוב, למה היא רוצה שאני לא אעבוד בשבת?
לא, לא חשוב.
כאילו שזה היה נראה לשבת לא יפה, כשבהמות עובדות.
לא, בהמות של יהודים.
נכון. כן, אבל זה לא בגלל ש... ולמה אני? למה אני המסכן שחייב לדאוג לזה? זה בגלל שאני הכי יכול לעשות את זה.
לא, אתה הולך עקום. הרי זה בדיוק הנקודה. למה התורה רוצה שהבהמה לא תעבוד בשבת? כי כשהבהמה עובדת בשבת, זה כאילו שאני עבדתי.
או שכן,
או שכן.
לא, או שזה לא יפה בשבת, שבהמות עובדות.
זה לא יפה, זה ניסוחים משונים.
לא, העניין יפה.
זה חלק מהשביטה של האדם עצמו. כאשר הפריפריה שלו לא שובטת, יש פה באיזשהו מובן חוסר שביטה שלו. הפריפריה היא איזשהו, הממון הוא איזשהו פריפריה שלי. כשהוא עושה משהו, זה כאילו שאני עשיתי משהו. זאת הטענה גם על ממון המזיק, אותו רעיון. אני חושב שזה סברה פשוטה, אני לא... טוב, כל אחד יבחר לעצמו. אוקיי, בכל אופן, אז רק אני אעיר עוד משהו, שלפי התפיסה הביטוחית הזאת, נדמה לי שאי אפשר להסביר את הפני יהושע והחזוניש, שהבאתי שם על דף כף ג', כן, על משסה כלב של עצמו. כי אם אני שיסיתי כלב של עצמי, לפי התפיסה הביטוחית, ודאי שאני אהיה חייב. הדרך היחידה להסביר את מי שאומר שזה פטור, זה אני חושב לפחות, זה רק באופן שהסברתי בפעם הקודמת. שבעצם על הכלב עצמו אין חיוב, ומגלגלים את החיובים של הכלב, על הבעלים. אבל לפי התפיסה פה שזה פשוט חברת ביטוח. אז במקום שזה כוח עליון, אז פותרים את חברת הביטוח. אבל פה כשהכוח העליון, כן, מנהל חברת הביטוח עצמה, יבוא ויפתח את הדלת של הרכב שלי, ואז הרכב ייגנב. ואז החברה תגיד לי, לא, לא, זה כוח עליון, הגנב מצא הרכב פתוח, הוא לא, אני לא אחראי. אם מנהל חברת הביטוח עשה את זה, אז אל תספר לי סיפורים. ועוד פעם, לא שאלה של אשמה. אתה חייב חיוב ביטוחי. זה לא חיוב נזיקי, רק לא פותרים אותך מהחיוב הנזיקי, כי הדבר הזה לא נחשב כוח עליון, אתה עצמך עשית את זה. אז אין לך טענת פטור, לא שזה שאתה עשית את זה, זה המחייב. זה לא המחייב. אז אני חושב שאותו דבר גם כאן. ולכן במקרה, בדין הזה של המשסה כלב של עצמו, נדמה לי שלפי התפיסה הביטוחית אי אפשר להסביר את זה. זאת אומרת, אני יושב החזוני שם, אני עדיין עומד אני חושב שההסבר שנתתי שם הוא ההסבר היחיד האפשרי. אוקיי, אז רק תזכורת עם תוספת קלה לגבי הניסוח הביטוחי, ועכשיו אני רוצה לחזור להערה שהערתי גם בשיעור הקודם, לגבי הסברה של רבי יהודה. רבי יהודה אומר שעל שור תם צריך שמירה מעולה, ועל שור מועד מספיקה שמירה פחותה. ושאלתי, הרי זה הפוך להיגיון. זה הפוך להיגיון בגלל ש... שור תם הוא בחזקת שימור להלכה, כן, שפג הנזק הכנסה. אז שור תם הוא בחזקת שימור, אז דווקא שם אתה צריך שמירה מעולה, ובשור מועד, כשמו כן הוא, הוא מועד להזיק, דווקא שם מספיקה שמירה פחותה. לכאורה זה הפך ההיגיון. הערתי שם שברבי יהודה עצמו זה אילוץ שיוצא מהפסוקים, אבל באמת תפיסתו הראשונית של רבי יהודה היא לא כזאת. בסרטו הראשונית של רבי יהודה הייתה שבעצם שור מועד לא יכול להיות יותר חמור משור טעם, אבל בגלל שיש שם הגזרה שווה וריבוי אחר ריבוי וכולי, אז זה בא למעט ובסוף זה שמירה פחותה. לכן השאלה ברבי יהודה עולה רק אחרי שגומרים את כל המיעוטים והריבועים של התורה, בסוף בסוף זה יוצא הדין, והדין הזה עצמו איך שהוא יוצא טעון הסבר. אמרתי שזה, זה שזה יותר מפסוקים זה לא פותר אותנו מהסבר, מאחורי דין שכתוב בפסוקים גם צריך להיות איזושהי הבנה, איזשהו הסבר. אולי לא תמיד אפשר להבין אותו, אבל לחפש ודאי כדאי. מעבר לזה אמרתי שאם זה יוצא מדרשה, אז בדרשה אפילו סביר שאפשר להבין את זה, כי הדרשן בעצמו השתמש בסברה הזאת כדי להגיע למסקנה שלו, דרשה אף פעם לא מביאה אותך למטרה, אם לא מעורבת פה איזושהי סברה. לכן כל השאלה של דרשינן טעמא דקרא לא רלוונטית בדרשות, רק בפשטי הכתובים. בכל אופן, אז זה רבי יהודה, אבל ברבי אליעזר, זה עוד הרבה יותר, זה עוד הרבה יותר חזק, כי לפי רבי אליעזר בן יעקב, סליחה, ושרבי אליעזר בן יעקב אומר, שבמועד, מעיקר הדין, היה צריך להיות שבטעם יהיה שמירה מעולה, ובמועד יהיה מספיק שמירה פחותה. אלא שלומדים גזרה שווה מועד מטעם, לומדים בגזרה שווה, כן, סליחה. לומדים בגזרה שווה טעם ממועד, שכמו שבמועד שמירה פחותה, גם בטעם שמירה פחותה. זאת אומרת, לולי הגזרה שווה, הייתי חושב שבמועד שמירה פחותה ובטעם שמירה מעולה. ושוב פעם עולה אותה שאלה שאני שואל על רבי יהודה, למסקנה עולה לרבי אליעזר בן יעקב לפני הגזרה שווה, באה ואמינה. כן, למה צריך את הגזרה שווה? כי לולי הגזרה שווה, היינו חושבים שבטעם צריך שמירה מעולה, ובמועד מספיקה שמירה פחותה, אז עושים גזרה שווה, שגם במועד, גם בטעם מספיקה שמירה פחותה. והשאלה היא למה? למה באמת היינו חושבים בלי הגזרה שווה, שבטעם צריך שמירה יותר חזקה ממועד? עכשיו יש פה, אני אשתף אולי את הקובץ, יש פה במאירי, תראו את הקטע הזה. ורבי יהודה אומר, תם חייב, רבי יהודה אומר, תם חייב ומועד פטור, שהמועד הועיל והכתוב תלה עניינו בחסרון שמירה, שנאמר ולא ישמרנו בעליו, הורה שבשמירה כלשהי דיו, ויראה לי הטעם, הועיל וכל יש לו, אף הבריות ראויות להישמר ממנו. כן, אז הוא מסביר את דעת רבי יהודה, והוא אומר, המועד כתוב ולא ישמרנו בעליו, כן, ראינו שזה הפסוק כתוב במועד. אז רואים מהפסוק שבשמירה כלשהי מספיק, לא ישמרנו בעליו, כאילו אם לא ישמרנו בכלל, משמע שאפילו שמירה פחותה מספיקה לגבי שור מועד. אבל זה כתוב על שור מועד, בשור טעם זה נשאר בעינו שצריך שמירה מעולה. אבל זה כמובן רק דיוק מפסוק, הייתי אומר, אוקיי, אחרי שדייקת את זה מהפסוק, למה לא תגיד שגם בשורתם תוריד אותו לדרגה של מועד, כי הרי לא ייתכן ששורתם יהיה יותר משור מועד, אז אומר, ויראה לי הטעם, הועיל וכל יש לו, לא הכוונה כנראה למועד, זאת אומרת שור מועד שכבר נגח, יש לו כל, האנשים יודעים שמדובר פה בשור מועד, אף הבריות ראויות להישמר ממנו. כן, אז בעצם אנשים יודעים שמהשור הזה צריך להיזהר, ולכן בעצם דווקא בשור מועד מספיקה שמירה פחותה, שורתם שאנשים לא יודעים להיזהר, אז צריך שמירה מעולה. עכשיו, פה יש שני דברים, שמכאורה שתי סיבות, או שני נימוקים בעצם שהוא מציע. זה לא מוצג כשני נימוקים, אלא כמקור וטעם. אבל שימו לב, הועיל והכתוב תלה עניינו בחסרון שמירה, שנאמר ולא ישמרנו בעליו, הורה שבשמירה כלשהי דיו. היה מקום לומר, שההבדל בין שור טעם לשור מועד, זה שבשור מועד החיוב הוא בגלל רשלנות בשמירה, בגלל שלא שמרת. כן? ולכן זה מה שהוא אומר, שהמועד הועיל והכתוב תלה עניינו בחסרון שמירה. אז היסוד המחייב הוא חסרון שמירה. ברגע ששמרתי שמירה פחותה, אי אפשר להגיד שלא שמרתי. אז הרעיון שעומד מאחורי זה שבשור מועד החיוב מבוסס על הרשלנות בשמירה. הבאתי קודם את התסגורת בשתי האפשרויות. בשור תם זה לא כך, כי הרי שור תם סתם שברים בחזקת שימור. אני לא צריך לשמור, וזה שלא שמרתי זאת לא סיבה לחייב אותי. נכון? אלא מה? יש פה חיוב של אחריות, אחריות ביטוחית, תקראו לזה משהו כזה, אמרו את זה כנס, אז עוד מעט אני אעיר על זה, אבל אחריות כלשהי, זה התשלום בשור, בשור טעם, וזה לא חיוב בגלל רשלנות בשמירה, אלא חיוב של אחריות ביטוחית, או אחריות, וכיוון שכך, אז בשביל לומר שאתה יצאת ידי חובת האחריות שלך, צריך שמירה מעולה. ואת, אם הרשלנות בשמירה היא העילה המחייבת, מספיק שמירה פחותה כדי שכבר לא, אני לא אצטרך להתחייב. אבל בשור טעם, האחריות היא המחייבת. רק אם שמרתי כמו שצריך, אני אפטר. בשביל להיפטר צריך שמירה, ברגע שהשמירה היא טענה פותרת, אז צריך שמירה טובה, לא מספיק שמירה כלשהו, כי בסיסית אתה חייב, אתה צריך לעמוד בסטנדרט גבוה יותר כדי להיפטר. ככה נראה לפחות, היה מקום להבין את לשונו בהתחלה, ואז אבל ההמשך לא ברור, מה זה ויראה לי הטעם, הועיל וכל יש לו, אז לא צריך להגיע לזה. אלא בגלל שבשור מועד, החיוב הוא השלנות בשמירה, ובשור טעם זה חיוב אחריות, לכן פה מספיקה שמירה פחותה, ופה צריך שמירה מעולה. אז למה צריך את הטעם הזה שכל יש לו, וגם הבריאות ראויות להישמר ממנו? אז נראה לי שאפשר להגיד את זה בכמה צורות. קודם כל, אפשר היה להבין, שבחלק הראשון הוא מדבר רק על לשון הפסוק. הוא אומר, הועיל והמועד, הועיל והכתוב תלה עניינו בחסרון שמירה, שנאמר ולא ישמרנו בעליו, הורה שבשמירה כלשהי דיו, זה לא נימוק, זה מקור. הוא לא הסביר למה. הוא רק אומר, כיוון שהכתוב אומר ולא ישמרנו בעליו, זאת אומרת, הכתוב תולה את החיוב בזה שהבעלים לא שמר, מה פירוש לא שמר? לא שמר, כנראה לא שמר בכלל. זאת אומרת, אז אפילו שמירה פחותה מספיקה כדי לפתור. זה המקור. ההסבר זה כי כל יש לו, ולכן הבריאות יכולות להישמר ממנו, אוקיי? אז זה מקור והסבר, זה לא שני הסברים. ואז באמת, הועיל והכתוב תלה עניינו בחסרון שמירה, זה לא בא להגיד שהעילת התביעה זה הרשלנות בשמירה, ההזקקות לחקירה הזאת של האחרונים, אלא לא, זה פשוט פירוש של המילים בפסוק ולא ישמרנו בעליו. הוא מדייק את זה מהמילים בפסוק. עכשיו פה אני, עוד נקודה שצריך לשים לב אליה, זה שהסברה הזאת היא סברה בעייתית, שזה שהבריאות ראויות להישמר ממנו, ולכן בשור מועד מספיקה שמירה פחותה, הרי, אני אעיר שתי הערות, א', גם הבעלים אם ככה בשור מועד יותר השם, הבעלים גם צריך לדעת שצריך לשמור פה, וגם הניזקים צריכים לדעת שהם צריכים לשמר פה. למה הוא לוקח דווקא את הצד של הניזקים בתור סיבה להקל, ולא את הצד מצד הבעלים שזה דווקא סיבה להחמיר? זה שור מועד, אתה צריך להבין שעל שור כזה צריך לשמור. דבר שני, ואולי זה רק המשך של הדבר הראשון, אז למה לא רואים את זה לגבי החיוב התשלומים? אם בשור מועד הבריאות צריכות להישמר ממנו, אז שתשלם חצי נזק בשור מועד. אתה באמת לא כל כך אשם, כי הרי הניזק היה צריך להבין שעליו להישמר. בתשלומים לא רואים את זה. רק בשמירה רואים את זה. בתשלומים להפך, שור מועד משלם נזק שלם. שור תם לא משלם כלום באופן עקרוני מן הדין, רק חצי בתור כנס. למה? הרי אם באמת בשור מועד הניזק יש לו אשם תורם, אז הייתי מצפה שדווקא בשור מועד ישלמו פחות. לכן הסברה הזאת קצת קשה בעיניי. אז מצד אחד פשוטו של הלשון של המאירי נראה כמו האפשרות הראשונה שהעליתי. שהחלק הראשון של דבריו הוא לא הסבר אל המקור. הוא מדייק את זה מהפסוק לגבי שור מועד. ואחרי זה הוא מציע איזשהו סוג של הסבר. הסבר בעייתי. אבל יכול להיות, בגלל הקשיים האלה, יכול להיות שהוא אומר ככה. בטעם, הרי אנשים לא יודעים שצריך להיזהר ממנו. נכון? אבל גם הבעלים לא יודע את זה. נכון? גם הוא לא יודע שהשור הזה הוא נגחן, כי הוא עוד לא נגח בינתיים. זאת אומרת, יש פה צד להקל מצד הבעלים, ויש צד להחמיר מצד הנזקים. אוקיי? עכשיו, אז אז מה לעשות עכשיו? זה קצת חוזר למה שאמרתי לבנימין קודם. אז מה לעשות עכשיו? הרי גם הניזק לא אשם, וגם המזיק לא אשם. או תרצו, הניזק לא ידע שצריך להיזהר, אבל גם המזיק לא ידע שצריך לשמור. אז על מי להשית את הנטל? אז הגמרא אומרת, לפחות את הפלגניס כקנסה, באופן עקרוני אתה לא צריך לשלם, אבל פלגניס כקנסה כן מטילים עליך כדי לעודד אותך בכל זאת לשמור. או בעצם חוצים את, את התוצאות בין המזיק לבין הניזק. אז סביר מאוד שאם התפיסה היא כזאת, אין פה, הסיבה המחייבת היא לא רשלנות בשמירה. פה ברור שהמחייב זה אחריות, ביטוח אם תרצו. זאת אני בעצם אומר לך, דע לך, אם השור שלך יזיק, אתה תשלם חצי נזק. לא בגלל שאתה אשם, ולא בגלל שהתרשלת בשמירה, אלא אני מטיל עליך אחריות, כי איך היא דל אינטרלטורי, לא משנה, אבל אני מטיל עליך איזשהו סוג של אחריות. אז זה אומר שהתשלומים בשור תם, הם תשלומי אחריות. לעומת זאת, בשור מועד, מה תורה אומרת, ולא ישמרנו בעליו. הרי אתה עצמך צריך לדעת שהשור המועד, שהשור המועד הוא שור נקחן, ולכן היית צריך לשמור. אז בשור מועד החובה עליך לשלם היא חובה כתוצאה מרשלנות בשמירה, זה לא חובת אחריות. פה אתה ידעת שאתה צריך לשמור, והתביעה אליך זה למה לא שמרת. עכשיו נכון שגם, אומר המאירי, נכון שגם הצד השני, אבל היה אמור לדעת שהוא צריך להישמר, כי זה שור מועד. אז לכן דורשים ממך שמירה פחותה. אבל עדיין החיוב שמוטל עליך הוא חיוב למה לא שמרת. רק שהרף שמה נקרא לשמור, זאת אומרת מה יפתור אותך מהחיוב הזה, זו שמירה פחותה. בגלל העניין הזה שגם הצד השני היה אמור להיזהר. אבל אם זה לא קרה, תשלם נזק שלם, כי אתה היית צריך לדעת שהשור הזה הוא שור מועד, ולכן אתה צריך לשמור עליו. אם אפילו שמירה פחותה לא שמרת, אז אתה צריך לשלם את מלוא הנזק. ואז אם אני מבין את זה כך, אז אני בעצם מחבר את שני ההסברים ביחד. אני בעצם קורא את תחילת המאירי, לא בתור רק הסבר של הפסוק, אלא באמת בתור הסבר, והטעם זה רק המשך. הוא אומר, שהחלק הראשון אומר, תלה עניינו בחסרון שמירה של המועד, כי כתוב ולא ישמרנו, ובשור טעם, העילה הנזיקית זאת האחריות, זה לא הרשלנות בשמירה. ולמה מספיקה שמירה פחותה בשור מועד? בסדר, יכולה להיות רשלנות בשמירה היא העילה הנזיקית, אבל ידרשו לך שמירה מעולה, למה שמירה פחותה? לא, שמירה פחותה מספיקה, כי גם האנשים האחרים יודעים שהם צריכים להיזהר מהשור הזה. אז רק המשך של מה שהוא אמר בחלק הראשון. בניסוח שלישי, שאולי לא סותר בכך את הניסוח הקודם, בניסוח שלישי הייתי אומר, זה מה שאמרתי בפעם הקודמת בקצרה, שהרי בשור טעם בעצם אני פטור מן הדין. מחייבים אותי פלגניזקה כי איך ידל אינטרלטור, כן, כנס של חצי נזק, כדי לתמרץ אותי לשמור על השור. בשור מועד, החיוב הוא מן הדין, זאת אומרת, בגלל שאני חייב לשלם לו, לפצות אותו מעיקר הדין, ולכן זה חיוב של נזק שלם. אז אמרתי בשיעור הקודם, שכדי להיפטר מחיוב קטן, צריך לשמור שמירה יותר מעולה. הרי אתה רוצה שאפילו חצי נזק לא נחייב אותך, בוא תראה שאתה צדיק מושלם. כי בסך הכל אנחנו הלכנו כבר לקראתך בגלל זה שזה שור טעם, עובדה שאתה משלם רק חצי, לא נזק שלם. מה אתה רוצה להרוויח פעמיים מזה שזה שור טעם? אז הרווחת כבר, אתה משלם חצי נזק. בשביל להראות שאפילו את החצי אתה לא צריך לשלם, תראה לי שאתה שמרת למאדרין, היית צדיק מושלם. כי בשביל להיפטר מחיוב קטן, צריך לעשות מאמץ גדול. כי בסך הכל מדובר בחיוב קטן. בשביל לא להטיע לך חיוב קטן, אתה צריך להראות שאין שמץ אשמה בך. שלא מצדיק אפילו חיוב קטן. לכן אתה צריך שמירה מעולה. בשור מועד שאתה משלם נזק שלם, בשביל להראות שאתה פטור, מספיקה שמירה פחותה. כי בשביל להטיל עליך נזק שלם, אני צריך להראות שאתה פושע רציני. עכשיו, אם שמרת שמירה פחותה, אז אולי אתה לא צדיק גמור, אבל פושע רציני, אתה לא שמרת.
זה משלם חצי?
סגירה.
אני אשלה עם חצי, בשור מועד.
נערתי בשיעור הקודם, שלפי...
נכון, צד תמות. איפה נעלם צד תמות?
במקומה עומדת, ובסוגיה שם בדיוק עולה הדין של צד תמות במקומה עומדת. גם בסוגיה הזאת של השמירה, בדף מעבר.
אבל זה נאמר לגבי מגופו, לא?
מה?
זה נאמר לגבי דין מגופו, צד תמות.
שחצי מהתשלום ישתרה מגופו, מה זה משנה?
נכון, אבל פה השאלה אם הוא חייב חצי, ואם הוא שמר שמירה פחותה.
אותו דבר, מה ההבדל? אם נגיד שצד תמות במקומה עומדת, אני אגיד את זה גם על ההשלכה הזאת, מה ההבדל?
ולא ישמרנו, ולא
ישמרנו. לא ישמרנו זה על חיוב של המועד, כל מה שנוסף מעבר לתם, החיוב של התם נשאר בעינו.
נכון, אבל השאלה היא בלכאורה קודם, ולא ישמרנו זה על כל בנזק שלם, שחצי ממנו זה צד תמות, ועליו כאילו כתוב ששמירה פחותה מספיק.
לא, הפוך. השמירה פחותה מספיק כדי לפתור אותך מהחצי הנוסף. מהחצי הראשון תסתכל בגדרי שור תם, ושור תם צריך שמירה מעולה גם פה, אותו דבר.
עכשיו עוד נקודה אחת, בלכאורה זה אולי ריאל למאירי, אבל אנחנו מסתכלים על שור, או שהוא כולו תם, או שהוא כולו מועד. בפועל אנחנו יודעים שיש שור שהוא מועד למשהו מסוים, בו לימים מסוימים, ולא למשהו אחר. אז זה לכאורה מכריח את המאירי, שיש כאן גם אשם מצד בנזקים. זאת אומרת, שהבעלים שלא שומר על השור במועד שלו, מה קרה אם בסוף קרה נזק למי, כאילו בהמה שהוא לא מועד אליה?
אז הוא שור תם, מה זאת אומרת?
איך שור תם? אבל הוא לא שמר, הוא שור מועד.
לא הבנתי. אם השור הזה הוא תם בימים האי-זוגיים, אז כל ההגדרות של שור תם חלות עליו, רק בימים הזוגיים.
בימים זה יותר קשה, בימים זה יותר קשה, אבל אם נגיד שהוא מועד לכאילו מין מסוים, אז בעלים שלא שומר על השור שלו,
הוא לא שומר בעצם... עליו כנגד חמורים, אבל הוא שומר עליו כנגד שברים, מה זה משנה?
אבל הוא לא שמר אותו פעם אחת, אז זה מכריח שגם הניזק יש לו חלק פה, ובאותו מין שהוא מועד אליו...
אבל גם הניזק ידע שהרי זה... אתה מדבר עכשיו על... הוא נגח משהו שהוא לא מועד אליו.
נכון, אבל אני מכריח שזה תלוי.
אז הניזק יודע שהוא לא מועד לשמירה.
ולכן יש עליו טענה, כי מצד אי השמירה, זה אותו תביעה. אני מכריח את המאירי שחייב להיות כאן אשם תורם.
לא הבנתי. לא מבין למה זה קשור בכלל למועדות לסירוגין, או למה זה נוגע?
כי בעלים ברגע שהוא לא שמר על השור שלו, מה זה משנה מה נגח, הוא חייב?
עוד משנה, הוא שמר כי הוא לא שמר, כי הוא ידע שיש רק חמורים בסביבה, לכן הוא לא שמר. לחמורים הוא לא מועד.
אבל אם יש גם וגם, יש גם וגם.
אז יכול שזה יהיה תחילתו בפשיעה, בסופו באונס. זו הסוגיה בדף נון שם על כיסוי בור, שמועד לגמלים ולא עומד בפני גמלים ונפלו לתוך...
כן, זה הכיסוי.
כן, זה אותו רעיון. זה אותו פשיעה בסופו בור, נסיע שם. אולי אני אעביר דוגמה לדבר כדי לחדד את זה. הרמב"ן בפרשת יתרו, שהוא מדבר על זכור את יום השבת לקדשו. אז המאירי, אז הרמב"ן עושה שם הבחנה בין הלאו לבין עשה, בין הזכור לבין השמור, כן, בלוחות הראשונים והלוחות השניים. והוא עושה שם הבחנה שזה מצוות עשה וזה מצוות לא תעשה. ואז הוא מסביר מה ההבדל בין מצוות עשה לבין מצוות לא תעשה. אז זאת אומרת שמצוות עשה זה אהבה ומצוות לא תעשה זה יראה. מה זה אומר? יש לו כל מיני השלכות. הוא אומר שמצוות עשה יותר חשובה ממצוות לא תעשה. זאת אומרת, הוא בעצם הוא מתחיל באיזושהי קושייה, הוא אומר, הרי על מצוות עשה צריך להוציא עד חומש מממונו, בשביל לא לעבור על מצוות עשה, לא תעשה, צריך להוציא את כל ממונו. אז יוצא שלא תעשה יותר חמור. מצד שני, עשה דוחה לא תעשה. אז יוצא שעשה יותר חמור מאשר לא תעשה. ואז הוא מסביר את זה לאור ההבחנה שלו של אהבה ויראה. שמצוות עשה זה אהבה ומצוות לא תעשה זה יראה, ולכן כל הנפקמינות האלה הכל בסדר. אז דחמת שואל שם, ובצדק, אני באמת לא הבנתי את הרמב"ן הזה אף פעם, איך העסק הזה בעצם מסביר את הניגוד הזה, תחליט, או שעשה יותר חמור, או שלא תעשה יותר חמור, עדיין יש פה איזושהי סתירה. אז אומר אז דחמת, צריך עוד להסביר עוד דברים שם, אבל אני לא אכנס שם לכל הפרטים, אבל אומר אז דחמת ככה, וזו נקודה חשובה בלוגיקה, צריך, לא תמיד אנחנו שמים לב אליה. הוא אומר שבצד הקיום מצוות תעשה יותר גבוהה ממצוות לא תעשה, כן? זה ברור. לקיים מצוות תעשה, זה אדם יותר צדיק מאשר מי שנשמר לא להיכשל במצוות לא תעשה, נכון? אבל בצד הביטול, ברור שלעבור על לא תעשה, זה הרבה יותר חמור מאשר לבטל עשה. ואין שום סתירה, להפך. זה אחד תוצאה של השני, זה שני צדדים של אותה מטבע. דווקא בגלל שמצוות תעשה היא יותר גבוהה, אז לא לעשות אותה, זאת עבירה קטנה יותר. ודווקא בגלל שמצוות הלא תעשה היא כל כך בסיסית, שלעבור עליה זה כל כך חמור, אז לקיים אותה, זאת אומרת, להישמר לא לעבור עליה, זה דבר בסיסי, זה דבר מינורי. זה לא כמו לקיים מצוות עשה. זאת אומרת, יש שני צדדים למטבע. צד הקיום העשה הרבה יותר גבוה, בצד הביטול הלא תעשה הרבה יותר חמור. בצד השלילי הלא תעשה יותר חמור, בצד החיובי העשה הרבה יותר גבוה. וכאין זה בעצם אני רוצה לטעון גם כאן. כדי לחייב בשורתם, מספיק רף נמוך. בעצם אפילו שור שהוא בחזקת שימור, עדיין מחייבים אותי לשלם. הרף הוא נמוך. בשביל להיפטר, צריך לעמוד ברף מאוד גבוה, צריך שמירה מעולה. כי בשביל להיפטר מדבר נמוך, צריך שמירה מאוד חזקה. צריך להיות צדיק גמור, בשביל שלא יחייבו אותי אפילו בפל גניז כקנסה. זה אותם שני צדדים. רק שיש משהו שהוא מינורי, אז בשביל להיפטר ממנו, אם אתה רוצה להיפטר ממנו, אתה צריך לעשות דברים מאוד משמעותיים. אם יש לך חיוב גדול, אז מספיק שאתה לא רשע מוחלט, כדי שלא נפיל עליך את החיוב הגדול. סוף סוף חיוב גדול לא מגיע לך. אוקיי? בסופו של דבר מה שיוצא זה שבשור מועד להלכה אגב פוסקים כרבי יהודה, בשור מועד השמירה שנדרשת היא שמירה פחותה, ובשור תם היא שמירה מעולה. אוקיי? עכשיו יש תוספות בדף כף ג' עמוד א', רק קורא שורה אחת, אז לא צריך להיכנס לתוכו, ונראה מכאן לדקדק, ביותר יש לאדם להיזהר עצמו שלא יזיק אחרים, מי שלא יוזק. עכשיו, זו נקודה מעניינת, כי הקריטריון לשמירה פחותה, זה כדנת ריינשל. זה הרוח מצויה, כדנת ריינשל, זאת אומרת, זה הסטנדרט הרגיל. אבל פה הוא אומר שאדם צריך להיזהר שלא יזיק לאחרים, ברמה יותר גבוהה, מאשר שלא לא יוזק. עכשיו זה מתאים יותר לשור תם, כי בשור תם צריך שמירה מעולה כדי להיפטר. בשור מועד מספיקה שמירה פחותה. אוקיי? אז עכשיו השאלה היא עוד פעם, לפחות לפי מה שאנחנו רואים כאן, אני חושב שלפחות בשור מועד, ואולי זה גם בנזקים האחרים, כמו שאנחנו נראה בהמשך, לא נכון להגיד שיותר צריך להיזהר שלא יזיק, מאשר שלא יוזק. כשאני מדבר על שלא יוזק, כמובן, בפשטות הכוונה היא לשומר, שצריך לשמור שהממון שהופקד אצלו, לא יוזק. אלא אם כן, הוא מתכוון לומר, לא יוזק הכוונה כמו אדם ששומר על הממון שלו, ואז אנחנו חוזרים לסברה שאמרתי קודם, האשם התורם הזה של הניזק. שנכון, יש אשם תורם של הניזק, אבל תכלס, בסופו של דבר, האחריות הבסיסית היא אחריות על המזיק. אנחנו מאפשרים לו לצאת ידי חובה בשמירה פחותה, כיוון שגם הניזק צריך איכשהו לשמור על עצמו. אבל יותר צריך האדם לשמור שלא יזיק, מאשר שאחרים שאומרים שהם לא יוזקו. טוב, זה... אוקיי, עכשיו אני רוצה לעבור לשיטת רבי אליעזר. אולי אנחנו נעשה עכשיו הפסקה של 3-4 דקות, נשטפו פנים, קחו כוס קפה, ונחזור, בסדר? נחזור לרבי אליעזר. אוקיי, אנחנו חוזרים. כולם פה? בנימין? באמת שחשבתי תוך כדי בהפסקה פה, בנימין אני רואה עוד לא הגיע, אבל יש איזשהו ניסוח אחר שיכול להיות שאני כן יכול לקבל לגבי האחריות של אדם על ממונו, מעצם העובדה שזה ממונו, שומע בנימין? יש איזשהו ניסוח אחר שחשבתי שאולי כן אני יותר מוכן לקבל, מה שאתה הצעת קודם, וזה שמטילים עליך את האחריות על ממונך, לא כי דורשים ממך לשמור, אלא כי אתה היחיד שיש לו את האפשרות לשמור ואז להיפטר מהחיוב. עדיין החיוב הוא חיוב של אחריות ביטוחית, זאת אומרת לא דורשים ממך לשמור, רק יותר פייר להטיל את זה עליך, כי לך יש לפחות האופציה להשתדל יותר לשמור, ואז אתה לא תצטרך לשלם.
ואז גם לנזק יש אפשרות לשמור.
לא,
לנזק מתחיל. לנזק יש אפשרות לשמור על הבמה שלו, שלא תנזק. לנזק
לשמור על הממון של המזיק.
לא, יש לו אפשרות... אם אנחנו שואלים למי יש במערכת הזאת אפשרות לשמור, אז גם לנזק יש אפשרות לשמור שבמה שלו לא תוזק.
פחות סביר, אם כל אחד ישמור על השור שלו, נדמה לי שזה הרבה יותר הגיוני, מאשר שהניזק יתחיל להישמר מפני כל מה שזז, אחרת הוא לא יצא מהבית. אז יש פה, הנקודה היא זה כמו מה שאומרים בשומרים. למה שומר חייב שבועה? אז ההסבר המקובל הוא, שלא בגלל שהוא אשם כמובן, והוא לא יותר אשם מהבעלים, ואם הוא אומר, אז יש לו חזקת כשרות, למה להניח שהוא לא אומר את האמת? אלא שבשומר, הוא היחידי שהיה יכול לדעת, שהוא יכול לדעת מה קרה. אי אפשר להשביע את המפקיד. כי מטבע הדברים, אם קרה משהו, הוא קרה בבית של השומר. מי שיכול היה לדעת על זה, זה רק השומר. אז אנחנו לא משביעים אותו בישוע השם, אלא בישוע היחידי שיכול באמת לספק לי את הסחורה הזאת שאני דורש ממנו, להישבע על מה שקרה. ולכן, אותו דבר אגב, גם הוא היחידי שיכול לשמור כמו שצריך כדי שזה לא יקרה. אפשר גם להוסיף את זה, להוסיף גם את זה. לא רק שהוא יודע על מה להישבע, אלא הוא גם זה שאצלו נמצא הממון, ולכן הוא יכול לשמור כמו שצריך, כדי שבסוף לא יקרה משהו שיאלץ אותו להישבע. אם תאלץ את המפקיד להישבע, גם הוא לא יודע מה שקרה, וגם זה לא בידיו, הוא לא היה יכול לשמור, השומר היה יכול לשמור. אז לכן למרות שזה המוציא מחברו עליו הראיה, כי המפקיד הרי דורש כסף מהשומר. בכל זאת אנחנו מחייבים את השומר, מחייבים את השומר להישבע, בגלל שהוא זה שיכול לספק לנו את הסחורה. אז אולי ניסוח כזה, אני כן, ניסוח כזה יותר קרוב לי לפחות
הסמך. מה כבר אכפת לך להגיד עד הסוף, כאילו ש...
שמה, שאולי לשמור? אין לי בעיה להגיד עד הסוף, רק חזרת לצד הראשון. אמרתי את זה, רק אמרתי את זה בצורה הצד הראשון, אני מחפש מה...
הצורה שבה ניסחת את זה, אבל זה נראה לי שקול. מה זה משנה אם חייב לשמור או ש...
לא, זה הבדל מאוד גדול, מה זאת אומרת? הטענה היא שהעילה כלפיו היא עילה ביטוחית ולא עילה של רשלנות בשמירה. הנפקא מינה תהיה למשל על מי חובת הראיה.
אני לא בטוח שזה יהיה נפקא
מינה. אני לא בא אליו בטענה הזה שהוא לא שמר. אני, יש לו אחריות. אני לא בא אליו בטענה שהוא לא שמר, ולכן חובת הראיה תהיה על המוציא. רק נכון שלמה הטלתי עליו את האחריות, בגלל שהוא זה שיכול לשמור ולהיפטר מהאחריות. בסדר?
לגבי חובת הראיה, אתה בעצמך אמרת שאפשר לנתק את זה מהשאלה.
אבל בכל זאת הבאתי את זה, כי זה ממחיש את ההבדל.
לא, אבל זה סתם מטעה, כי באמת זה לא קשור. חובת הראיה קשורה לדברים אחרים.
לא, זה לא מטעה. יש דברים, לא לגמרי בלתי תלוי. אפשר לדחות את זה, זה לא... יש... לא להגזים.
אפשר וצריך לדחות את זה. אני חושב שזה לא אומר כלום.
לא, אני לא נחרץ כמוך. אמרתי שאפשר לדחות את זה, אבל זה לא נכון. יש פה צד שכן, חובת הראיה כן היא איזושהי אינדיקציה. אתה צריך הסברים למה חובת הראיה היא לא נפקמינה.
ויש הסברים כאלה.
לא משנה. אבל באופן בסיסי, זאת נפקמינה שכן מחדדת את ההבדל בין שתי האפשרויות. וזה מבחינתי מספיק, לא אכפת לי כרגע בפועל. אתה יכול להגיד שבכלל כל החקירה הזאת אין הנפקמינה ובשביל מה לעשות אותה.
זה התחושה שלי, אבל...
כן, אז אמרתי את זה גם שם. למה שאני לא בטוח. למשל, במשסה, לדעתי, אין מוצא. משסה זאת נפקמינה חד משמעית. נפקמינה במובן הזה שמי שתופס את זה רק כחובה מכוח רשלנות לא יוכל להסביר את משסה.
למה לא? אני יכול להגיד שזה רשלנות, אבל החובה שהרשלנות מטילה עליי היא רק חובה ביטוחית, לא מעבר לזה.
מה, שאני שיסיתי את הכלב?
לא במשסה, לא. משסה, אתה מתכוון שמשסה זה ראיה שיש אפשרות לחייב את הכלב בעצמו. זה אני מסכים. אבל בסדר, אבל זה לא קשור לחקירה שלנו.
לא, זה קשור.
זה לא דרך לחייב את האדם המזיק.
לא, אם החיוב הוא רשלנות בשמירה, אי אפשר להסביר את הכלב.
לא.
רק אם החיוב הוא ממונו שהזיק. אחריות על ממונו שהזיק.
לא, אוקיי, אז אני לא הבנתי נכון בחקירה. האחריות
של החיוב של הכלב.
זה לא תלוי אחד בשני, אני יכול להגיד, זה אני מסכים שיש חיה כזאת לחייב את הממון המזיק בעצמו. ואז זה שאלה אם הבעלים נכנס במקומו או לא, זה בסדר. חוץ מזה, יש שאלה, כשאדם לא שמר, האם הוא חייב באופן של אחריות ביטוחית, או שהוא חייב על רשלנות בשמירה?
לא, זה לא חוץ
מזה. ולחקירה הזאת אני מתלבט.
זה אותו דבר. כשאני אומר, הרי בכלב, הרי כל הרעיון בכלב היה, אם מה שלא שמרתי מחייב אותי, האי שמירה היא המחייבת אותי, אז בכלב ודאי שאני יהיה חייב. איך אפשר להסביר שבכלב אני פטור לפי התפיסה הזאת? אי אפשר להסביר את זה.
לא, כי שם לא באים אליך מצד זה, אומרים, שם באים להאשים את הכלב.
למה? כי זה לא הרשלנות בשמירה מחייבת אלא אחריות. רק הסברתי מה זה האחריות, אחריות פירושו לגלגל עליך את החיובים של הכלב, זה רק הסבר בצד השני של החקירה. זה לא דבר אחר.
אוקיי, טוב, לגבי, יש לי הסבר לזה, אבל זה נראה לי כוח חורג מ...
טוב. אז בואו נמשיך. בכל אופן, אז אני עובר לרבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, אין לו שמירה אלא סכין. כמו שאמרתי, בפשטות הכוונה שהיסוד של החיוב במועד זה אחריות. אפילו הייתי אומר, אחריות ביטוחית לגמרי, לא יעזור לך שום דבר. זאת אומרת, אפילו אם שאלתי קודם, למה שמירה כראוי פותרת אותך מאחריות ביטוחית, דיברתי על כוח עליון וכל מיני דברים כאלה, לפי רבי אליעזר זה בדיוק הנקודה, אין לו שמירה אלא סכין, למה? כי זאת אחריות ביטוחית, נקודה, שום שמירה כראוי לא תעזור לך, כי זה חברת ביטוח, אני לא בא אליך בטענות אם שמרת או לא שמרת, אתה אחראי למה שהכלב עשה או למה שהשור עשה, זה הכל, לכן לא רלוונטי לדון באיזה רמה שמירה שמרת אותו, זה לא משנה, אתה לא אשם והכל בסדר, אבל דע לך שאתה אחראי לכל מה שקרה, זה בעצם הטענה, ופשטות נראה שרבי אליעזר הוא באמת הביטוי הכי מזוקק לתפיסה הביטוחית, תפיסה שאומרת, אני אחראי למה שהשור שלי עשה, בלי שום קשר לאשמה שלי ולשמירה שלי, ולא משנה מה שעשיתי, מה שלא עשיתי, ולפי התפיסה הזאת אין לו שמירה, אין לו סכין, הכוונה שלא לא בהכרח שאתה חייב לשחוט אותו, אלא שכל עוד לא שחטת אותו, צפה פגיעה. זאת אומרת, דע לך, אתה לא יכול להיות רגוע רק אם שחטת את השור. אתה לא רוצה, אין בעיה, אבל דע לך שאתה לוקח סיכון. ואז, זאת אומרת, נגיד אחר, אפשר היה אולי לדחות את זה, כמו מה שאמר, מה שדחיתי את רב דוד פוברסקי בשיעור השני, אמרתי שמה שיכול להיות שיש עליי איסור בעצם המעשה של בהמתי. זאת אומרת, זה לא, הבעיה היא לא זה שלא שמרתי, אלא זה שבהמתי הזיקה, זה בעצמו האיסור כביכול שאותו, שאותו אני עשיתי. אבל אני חושב שבהקשר הזה אנחנו לא מדברים על איסורים, אלא אנחנו מדברים על על המחייב. אז בסך הכל אני אומר שהבהמה שלי הזיקה, זה מחייב אותי לשלם. אוקיי, אחריות ביטוחית, או שמגלגלים עליי את החיוב של הבהמה, שני הניסוחים שאמרתי, שאמרתי קודם. זאת אומרת, צריך להבין שאם הוא, אם הוא שמר באופן מושלם, לא סכין, אבל באופן מושלם לגמרי, שמר הכי טוב שיש, ובכל זאת הדבר הזה קרה באונס הכי גמור, לפי רבי אליעזר הוא חייב. עכשיו כאן, באופן ברור, הרי לא יכול להיות שהוא עשה איסור, נכון? הוא שמר הכי טוב שיכול להיות, אז איסור אין כאן. אז זה ראיה לכאורה נגד השאילתות שראינו, שגוזר את חיוב התשלום מהאיסור, או גוזר את האיסור מחיוב התשלום, כי הוא אומר שחיוב התשלום מעיד על כך שהיה פה איסור. כאן אנחנו רואים שזה מאוד לא סביר בדעת רבי אליעזר. כי לפי רבי אליעזר, אפילו שהוא שמר הכי טוב שיש עלי אדמות, ואז לכאורה האיסור אין כאן, זה ממש אונס, בכל זאת חיוב תשלום יש. אז רואים שחיוב התשלום הוא לא פועל יוצא של האיסור, וכאן אני התכוונתי לומר את מה שאמרתי קודם, אולי אפשר היה לומר שעצם המעשה של הבהמה נחשב האיסור, לא אי השמירה, מה שאמרתי גם כנגד רב דוד פוברסקי. באופן תיאורטי אפשר היה גם להגיד, מה שנדמה לי שגם בנימין אמר בשיעור הקודם, שמה זאת אומרת, אתה, כל עוד לא שחטת אותו אתה לא אנוס. לפחות אם זה שור מועד, כי אני מדבר על שור מועד. אז לפחות אם זה שור מועד, דע לך שאם לא שחטת אותו אתה לא אנוס. ולכן עדיין אפשר לבוא אליך בטענות, ועילת התביעה הנזיקית היא בגלל שיש לי טענה כלפיך שלא שמרת כמו שצריך. כי שמירה כמו שצריך על שור מועד זה רק לשחוט אותו. עוד פעם, אולי אתה לא חייב לעשות את זה, אבל עדיין העילה של התביעה היא למה לא שמרת, לכן אתה צריך לשלם, אוקיי? עכשיו יש פה במאירי, עוד פעם אני אשתף פה את המסך, המאירי, וכך גם תוספות, עוד מעט נראה, אומר ככה, ורבי אליעזר אומר אין לו שמירה אל הסכין, ופרשו בגמרא, שלא בא רבי אליעזר לחייבו אם שמרו שמירה מעולה, שאין אחר שמירה מעולה כלום, בין לתם בין למועד. זאת אומרת, עוד פעם, הוא מניח את מה שאמרתי קודם, שאם שמרת שמירה מעולה, איך זה יכול להיות שבאים אליך בטענות? אי אפשר לבוא בטענות לבן אדם ששמר שמירה מעולה. רק הוא ממשיך ואומר, ואם אי אפשר לבוא אליך בטענות, אז ברור שגם לא תהיה חייב לשלם. כן? אלא שאינו יוצא ידי שמיים, עד שיבערהו מן העולם. ולעניין תשלומין, הלכה כרבי יהודה, ולעניין לצאת ידי שמיים, הלכה כרבי אליעזר. אז מה הוא אומר? הוא בעצם אומר, למעשה רבי אליעזר הולך בשיטת רבי יהודה, ששור מועד, לא סירה, בשיטת רבי מאיר, ששור מועד צריך שמירה מעולה, אבל בשמירה מעולה אתה תיפטר מהתשלומים. ומה שהוא אומר, אין לו שמירה אל הסכין, זה רק לצאת ידי שמיים. אם אתה רוצה להיות נקי, לצאת ידי שמיים, זה רק שחיטה. אבל מבחינת התשלום, אתה תהיה פטור גם בשמירה מעולה. במובן הזה רבי אליעזר הוא כמו רבי מאיר. אוקיי? עכשיו, צריך להבין קצת את העניין הזה, כי יוצא פה דבר שהוא מאוד מוזר. יוצא פה שהוא מניח, אני קודם אמרתי שאיך זה יכול להיות שיש איסור כאשר הוא שומר שמירה מעולה. ואמרתי, הנה, זאת הסברה שרואים במאירי, אבל שימו לב, במאירי רואים הפוך. במאירי רואים, להפך, אם שמרת שמירה מעולה, איסור יש כאן. חיוב תשלום לא יהיה. ואתה אומר, אם שמרת שמירה מעולה, אז ברור שלא יהיה חיוב תשלום, אחר שמירה מעולה אין כלום. אבל איסור לצאת לידי שמיים זה נשאר. זאת אומרת, ברמה האיסורית, גם שמירה מעולה לא מספיקה. עכשיו, זה ממש מוזר. אני הייתי מבין אם הוא היה אומר הפוך. זאת אומרת, איסור אין, כי אתה עשית את כל מה שאתה יכול. מבחינת התשלום, אחריות ביטוחית, כמו שאמרתי למעלה. אז כל מה שבהמה שלך עשתה, אתה אחראי, אתה חברת הביטוח. אז נכון שאתה לא אשם בכלום, אבל תשלם, גם בשמירה מעולה, רק סכין יכולה לפתור אותך. אבל לגבי איסור, אם שמרת שמירה מעולה, אתה אנוס, למה שיהיה איסור? אבל המאירי אומר בדיוק הפוך. הוא אומר, לגבי התשלום, שמירה מעולה פותרת. אבל איסור יהיה גם בשמירה מעולה. כן, לצאת לידי שמיים, אתה חייב גם בשמירה מעולה. זה דבר מוזר. למה? הכיוון הזה מוזר. נראה בהמשך שזה מעוגן בגמרא עצמה, אבל אני אומר, בסברה זה מוזר. עכשיו, יש פה כנראה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה שמשהו מתכוון לצאת לידי שמיים, אין פירושו איסור. יש מאירי מפורסם שאנחנו נראה אותו בעוד, בדף הבא, נ"ו עמוד א'. הוא אומר ככה, כל שכתבנו עליו כאן, שהוא חייב בדיני שמיים, פירושו שהוא חייב בו בהישבון. לעניין איסור, אף משהו פטור בו מדיני שמיים, איסור מי היש בו. אלא שלעניין חשבון נאמרה. ומכאן כתבו גדולי הדורות, זה בא להשלמה, שכל שנאמר עליו חייב בדיני שמיים, פסולו לעדות עד שישיב. והדברים נראים שמאחר שהוא חייב להשיב, תורת גזלה חלה עליו עד שישיב. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על דברים שעושה אותם פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, זו סוגיה הבאה שלנו. מזיק בגרמה באופן כללי. אז הוא פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. מה הכוונה חייב בדיני שמיים? בדרך כלל מבינים חייב בדיני שמיים, הכוונה חייב עונש. כשהוא יגיע לבית דין של מעלה, הוא יקבל עונש, אבל לשלם הוא לא צריך. אומר המאירי, לא. חייב בדיני שמיים, הכוונה חייב לשלם, רק לא בדיני אדם, אלא בדיני שמיים. לא חייב עונש, הוא חייב לשלם לניזק. רק לא מוציא, משום מה לא מוציאים את זה בבית דין. כי זה חיוב בדיני שמיים. אבל כל עוד לא שילמת את הגזלן, ואתה נפסל לעדות בתור גזלן, עד כדי כך. ובכל זאת זה לא יוצא בבית דין, אלא זה חיוב לצאת ידי שמיים, הוא חייב בדיני שמיים. עכשיו כאן הוא כמובן אומר שאיסור בכל מקרה יש, זאת אומרת האיסור מבחינתו יותר חמור מאשר חיוב לצאת ידי שמיים, אבל עצם הניתוק שהוא עושה במושג לצאת ידי שמיים או בדיני שמיים, בין חיוב התשלום לבין האיסור, אפשר אולי להשתמש בו גם כאן. והטענה היא שאם שמרת שמירה מעולה, אז אתה לא חייב לשלם. אבל אתה חייב בדיני שמיים לשלם, לא שיש פה איסור, אלא בדיני שמיים מצפים ממך לקחת אחריות על מה שבהמה שלך עשתה. זה לא שאלה של איסור. ואת יכול שאיסור באמת אין, כי אתה אנוס, שמרת שמירה מעולה, מה אתה עוד יכול לעשות? אבל עדיין, כמו שאמרתי קודם, גם הניזק לא, יכול, לא, לא, לא עשה שום דבר, מה אתה רוצה ממנו? לכן בדיני שמיים, כיוון שבהמה שלך הזיקה, מצפים ממך בכל זאת לקחת אחריות ולשלם. לא בדיני שמיים במובן של עונש על איסור, כי לא עשית איסור. זה חובת אחריות ביטוחית לצאת ידי שמיים. זה בעצם הכוונה. ואז, לא קשה מה שאמרתי קודם, קודם שאלתי, הרי אם שמרת שמירה מעולה, איסור ודאי אין, אולי חובת תשלום יש כי זה ביטוח, אבל איסור אין. אז איך המאירי אומר הפוך? שדווקא איסור יש וחובת תשלום אין. מה שאני אומר לו, הוא לא אומר שאיסור יש, הוא אומר שיש חובת תשלום, אבל רק בדיני שמיים, לא בדיני אדם. כי בדיני אדם גובים ממך על הרשלנות בשמירה. ואם שמרת שמירה מעולה, לא התרשלת. בסדר? אבל בדיני שמיים...
זה מסדר עם המאירי, עם דברי המאירי. המאירי אומר, על עניין איסור, אף משהו פטור בו בדיני שמיים, איסור מי היש בו.
זה המאירי פה.
גם משהו פטור, אז בטח מה שחייב בדיני שמיים יש בו.
אמרתי את זה קודם, בתחילת דבריי. אמרתי שהמאירי פה עושה היררכיה הפוכה. הוא אומר בעצם שהאיסור יותר רחב מאשר חיוב התשלום, אפילו חיוב התשלום בדיני שמיים. אבל אני יכול להשתמש בעצם ההבחנה המושגית שלו. כשאומרים לך חייב לשלם בדיני שמיים, זה לא בהכרח מדבר על האיסור, יכול להיות שזה מדבר על חיוב תשלום, לצאת ידי שמיים. ואצלנו אני אכן מיישם את זה הפוך. אני רוצה לטעון שיכול להיות שאיסור באמת לא יהיה, כי הוא אנוס, אין אחר שמירה מעולה כלום, כמו שאומר המאירי. אז למה הוא צריך בכל זאת, אז מה זה בחייב בדיני שמיים? חייב בדיני שמיים, פירושו, אתה לא, הרי למה אין אחר שמירה מעולה כלום? כי אם אתה שמרת שמירה מעולה, אי אפשר לבוא אליך בטענות הרשלנות בשמירה, נכון? אז עילת התביעה בעצם לפי, לפי רבי אליעזר, אליבא דה המאירי, זה דווקא הרשלנות בשמירה. והוא אומר, אם שמעת שמירה מעולה, אי אפשר לבוא אליך בטענות הרשלנות בשמירה. אומר המאירי, כן, אבל בדיני שמיים מצפים לך גם להיות חברת ביטוח. בדיני שמיים מצפים לך לקחת אחריות, אם המונחה יזיק, תשלם. ולכן, בדיני שמיים, לא שיש פה איסור, המאירי לא מדבר פה על האיסור, אלא הוא מדבר פה על החובה לשלם, אבל בדיני שמיים. ואני גם אומר את ההבדל, שבדיני שמיים מצפים לך להיות חברת ביטוח. בדיני בית דין, מה שמצפים ממך זה אם אתה לא שמרת כמו שצריך, בית הדין יחייב אותך לשלם. זה תפקידו של בית הדין. אבל בדיני שמיים מצפים לך להיות אחראי על כל מה שממונך עושה. גם אם אתה לא אשם. בסוף סוף זה ממונך. ואז יכול להיות שאין קושי כל כך גדול בדברי המאירי. אפשרות שנייה להסביר את המאירי, זה באמת להגיד שקיים פה איסור אפילו לשמרת השמירה מעולה, כי האיסור, כמו שאמרתי הרב דוד פרובסקי, זה מעצם העובדה שממוני הזיק, ההזק שעשה ממוני, הוא גופו האיסור שאותו אני עושה. יש פה לדון בשאלה האם יש עליי חיוב להרוג את השור, ברגע שהשור התייעד, נהיה שור מועד, האם אני באמת חייב להרוג אותו, שזה רק מותר לי לקחת את הסיכון, רק דע לך שאתה לוקח סיכון. וזה רק אחריות, אבל גם אם זאת אחריות איסורית וגם אם זאת אחריות תשלום, אפשר עדיין לדבר אולי על אחריות איסורית. איפה אנחנו רואים דבר כזה? למשל, בדיני ספקות, יש רב שמעון סקופ מדבר על זה בשער א', הוא מדבר על, בדיני ספקות, הוא מדבר על השאלה מה זה האיסור ספק דאורייתא לחומרא. מה זה האיסור הזה? האם יש איסור בעצם הכניסה לבית הספק? לאכול משהו שהוא ספק איסור, זה בעצמו אסור? או שרק אם יתברר שהדבר הזה היה איסור, אני הרי לא יודע בעת שאכלתי, אני מספק. אם יתברר שהדבר הזה היה איסור, אני לא יכול להגיד שהייתי אנוס או שוגג. יש עליי אחריות, כי הזהירו אותי שיש פה ספק, ובספק צריך להיזהר. עכשיו פה אתם רואים שזה אחריות איסורית. בעצם הפעולה שאותה עשיתי, מה זה משנה מה מתברר בסוף? מה שמתברר בסוף לא תלוי בי, מה שאני עשיתי אני כבר עשיתי. מה שמתברר בסוף זה שאלה של המציאות. למה האיסור מוטל עליי רק אם יתברר בסוף שמה שאכלתי באמת היה איסור? כי מה, הספק הדאורייתא לחומרא זה אחריות איסורית. זאת אומרת, אתה יכול לקחת סיכון, אבל דע לך, שאם בסוף יתברר שהדבר הזה הוא איסור, אתה לא יכול להיות אנוס או שוגג. אתה לא תחשב אנוס או שוגג, כי אנחנו הזהרנו אותך. אוקיי? אז כאין זה אני אומר לך פה, אתה לא חייב אולי לשחוט את הבהמה. אבל דע לך שאם אתה לא שוחט אותה, אז יש לך אחריות איסורית או אחריות על תשלום, כל מה שאמרתי קודם במאיר. יש עוד דוגמה לזה, יש גמרא בשבועות בדף י"ח, הרשב"א מחדד את זה יותר, אבל זה פשט הגמרא, שהגמרא אומרת שמה שמי שבא על אשתו סמוך לווסת, אז וסתות זה דרבנן להלכה. אז כששומרים, כן, שאוסרים יחסי אישות בין בעל לאישה סמוך לווסת, זה איסור דרבנן. עכשיו בן אדם חיפף באיסור דרבנן, או שניהם, חיפפו באיסור דרבנן וקיימו יחסי אישות. תוך כדי יחסי האישות, האישה ראתה דם. זה כבר איסור דאורייתא, הוא משמש עם נידה, אוקיי? אז עכשיו השאלה, האם הוא אנוס? מהגמרא יוצא שהוא לא אנוס אלא שוגג. למה? הרי האיסור של סמוך לווסת הוא רק איסור דרבנן, את האיסור דרבנן הוא כמובן עבר, זה ברור. וכאן גם ברור שהוא עבר את האיסור אפילו אם היא לא תראה דם. האיסור הוא עצם ההתקרבות בזמן בסמוך לווסת, לא תלוי בשאלה מה יקרה בפועל. אבל אם בפועל קרה בסוף ממש יצא דם, עברת על איסור דאורייתא. עברת איסור דאורייתא זה נקרא שוגג ולא מזיד, כי אתה לא ידעת שיהיה דם, רק, אבל אתה לא יכול להגיד שהיית אנוס. זאת בעצם הטענה. למרות שהאיסור שהזהירו אותך זה רק איסור דרבנן. אבל סוף סוף הזהירו אותך, כל האיסור דרבנן זה איסור בגלל שהזהירו אותך, אולי היא תראה דם באותו זמן. אז אתה לא יכול להגיד, תשמעו, לא ידעתי שהיא תראה דם, אני אנוס. לא, אתה לא אנוס, אתה שוגג. אז עוד פעם, אז הסמוך לווסת, בעצם זה איסור דרבנן, שהוא מהווה גם איזשהו סוג של התליית אחריות על איסור דאורייתא. אחריות תלויה. אם יקרה משהו בסוף, דע לך שאתה לוקח סיכון, ויכול להיות שזה איסור דאורייתא, יהיה חייב חטאת. אז כאין זה אפשר גם להגיד כאן. עכשיו יש תוספות בדף מ"ו עמוד א', שאומר דבר דומה למאירי גם, הגמרא, או לפני תוספות, הגמרא בדף מ"ו אומרת כך, מאיפה המקור של דברי רבי אליעזר? רבי אליעזר אומר אין לו שמירה אלא סכין, אמר האבא, מה איתם עד רבי אליעזר? דאמר קרא ולא ישמרנו, שוב אין לו שמירה לזה, שום רמת שמירה לא תעזור לך, אין שמירה לבחורצ'י כזה, אוקיי? ככה הוא לומד מהפסוק. שאלת הגמרא, אמר לאביי, אלא מעתה דכתיב ולא יחסנו, על בור, כן? כי יכרה או כי... כי יכרה ישבור או כי... לא זוכר כבר איזה הולך שמה. לא משנה?
יפתח ישבור או כי יכרה ישבור.
יפתור כי יכרה ישבור ולא יחסנו, אוקיי? אז מה זה ולא יחסנו? אז גם שם תדרוש, נמי, שוב אין לו כיסוי לזה. אז תחייב גם בור בכל מצב, אפילו אם הבן אדם כיסה, שוב אין לו כיסוי לבור. ברגע שעשית בור, אין לו כיסוי. וכי תימא אחי נמי, יכול להיות שרבי אליעזר באמת אומר את זה. ואתנן, כיסה הוא כראוי ונפל לתוכו שאורו חמור ומת, פטור. רואים שבבור מועיל כיסוי כראוי, ועוד פעם, ההנחה היא שגם רבי אליעזר מסכים לזה. כי רבי אליעזר הוא תנא, להבין, אז הוא יכול לחלוק על זה. מי אמר שהמשנה הזאת היא נגדו? מניחים פה שאם רבי אליעזר לא חולק שם, כנראה גם הוא מקבל את ה... את ה, את הלימוד הזה, ולכן בבור הוא לא דורש את אותה דרשה, אלא אמר אביי, היינו טעמי דרבי אליעזר, כי דתניא, רבי נתן אומר, מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ואל יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו, שנאמר ולא תשים דמים בביתך. לכן רבי אליעזר אומר, אין לו שמירה אל עסקים. מה זה? מה המקור של רבי נתן עוזר לי פה? אסור לאדם לגדל כלב רע בתוך ביתו, סולם רעוע בתוך ביתו, שור נגחן בתוך ביתו, הכל בסדר, אסור, אוקיי. איך זה קשור לשאלה מה רמת השמירה שמדובר עליה כאן? לכאורה, מהגמרא פה עולה, שהדיון ברבי אליעזר, כמו שראינו במאירי למעלה, הדיון ברבי אליעזר הוא באמת לא דיון ממוני, אלא דיון איסורי. נכון? כי המקור שאותו מביאים, זה מקור איסורי, שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו. אבל הרי המחלוקת במשנה, רבי אליעזר הרי חולק על רבי מאיר ועל רבי יהודה. המחלוקת שם במשנה היא מחלוקת על חיוב התשלום, לא על איסור. מהגמרה פה, מהמקור שהגמרה פה מביאה, לכאורה יוצא, שרבי אליעזר בכלל לא בא לחלוק על התנאים האחרים ברמת השמירה הנדרשת. שם הוא מסכים עם רבי מאיר, שמירה מעולה מספיק טוב. חולק על רבי יהודה, אבל מסכים עם רבי מאיר. שמירה מעולה זה טוב. הוא בא להוסיף נדבך איסורי. הוא בא להגיד, אבל דע לך, באופן כללי, אם יש לך שור מועד בבית, אתה עובר על האיסור של מגדל כלב רע בתוך ביתו. בלי קשר לחיוב התשלום. חיוב התשלום אתה פטור. אתה פטור אם שמרת שמירה מעולה. אבל אם לא שחטת אותו, עברת על איסור של מגדל כלב רע בתוך ביתו. אגב, מכאן גם יוצא באמת שיש חובה לשחוט אותו. קודם שאלתי האם יש חובה לשחוט אותו, שזה רק אחריות איסורית. פשוט איסור לגדל כלב רע זה איסור לגמרי, זה אסור לגדל אותו. אז לכאורה באמת יוצא מכאן אפילו יותר מאשר מה שראינו במאירי. במאירי אמרתי עוד אפשר להבין שזו חובת תשלום לצאת ידי שמיים. פה ממש כתוב שזה איסור. אבל פה נחלקים הראשונים בגמרא פה. בתוספות על המקום, אומר, אלא תמה דרבי אליעזר כדתניא, תימה, מאי תמה נמי לא תסגה בור בכיסוי. כן? מה ענית על הבור? אז גם בבור, אותו דבר, תגיד, כמו שלא יגדל כלב רע בתוך ביתו, לא יעשה אדם בור, אפילו אם הוא מכוסה. משום דרבי נתן, יש לומר, דבור יתלה תקן תתפי, כשמכסה הוא כראוי משור נגחן. יש איזו אפשרות טובה יותר לשמור על בור, אם אתה מכסה אותו כמו שצריך, מאשר על שור, שאף פעם אתה לא יכול לדעת מאיפה הוא יבוא לך. ועוד יש לומר, דמעיקרא ודאי סלקא דאיתך דרבי אליעזר לעניין תשלומין כאמר. רבי אליעזר מדבר על עניין התשלומין, אבל האשתא דמסקינן תמה כדרבי נתן, לאו לעניין תשלומין איירי, אלא לגבי איסור בעלמא דאסור לקיימו. אז הוא ממשיך לגבי בור. מה הוא אומר? לומד את הגמרא כפשוטה. בהתחלה באמת חשבנו שרבי אליעזר בא לחדש דין בדיני חיוב התשלומין, אומרת הגמרא, לא, לא, רבי אליעזר מדבר רק על האיסור. עכשיו פה תשימו לב, זה יותר מאשר במאירי. במאירי עוד יכולתי לומר שזה חיוב תשלום לצאת ידי שמיים, לא איסור. בתוספות כתוב זה איסור. בתוספות משתמע שצריך לשחוט את השור הזה. אם יש לך שור מועד אחרי שלוש פעמים, אתה חייב לשחוט אותו. אוקיי? ברשי לא משמע כך. ברשי משמע שמדובר פה על חיוב התשלומים. וגם הרשב"א מביא פה שתי דעות, הראשונים פה דנים בזה הרבה, אני לא אכנס לכל הראשונים כאן, עוד כמה ראשונים מדברים על זה, איך הם יבינו את זה? הראשונים שאומרים שמדובר פה על חיוב התשלום, וזה פשט המשנה והגמרא. כמו שבגמרא פה נראה לא ככה, אבל מתוך ההקשר, ברור שרבי אליעזר מדבר על התשלום, הוא לא מדבר על איסור. צריך לומר, לכאורה זאת ראיה טובה לשאילתות. שהשאילתות קושר את חובת התשלום לאיסור. ואם אנחנו רואים שיש איסור לגדל אותו, מכאן לגמרא איכשהו מובן מאליו, שאם הוא יזיק, כנראה גם צריך לשלם. עד כדי כך, שאני מתפלא שלא מביאים את המקור הזה בתור מקור לאיסור. לא יגדל אדם כלב רב בתוך ביתו, זה המקור לאיסור להזיק. כולם מחפשים את המקור לאיסור להזיק, והשאילתות אומר, המקור לאיסור להזיק הוא מזה שיש חיוב תשלום. למה? הוא מניח שכנראה אין חיוב תשלום בלי שיש תשתית איסורית ברקע, ועל זה אמרתי שכל הראשונים האחרים לא מקבלים את זה כי איסור לחוד ותשלומים לחוד. אבל פה בגמרא לא רק שרואים שהאיסור קשור לתשלום, אלא גם רואים שהשאילתות לא היה צריך לדייק שיש איסור מזה שיש חובת תשלום. יש פסוק לאיסור.
לפי זה אפילו שמירה מעולה לא, לא תפתור אותו.
לגבי האיסור.
נכון.
נכון? לגבי האיסור, לגבי התשלום כן.
למה לגבי התשלום כן?
אה?
למה לגבי התשלום כן? הרי אם התשלום נגזר מהאיסור, אז אם אסור לו בכלל לגדל את זה בביתו,
תלוי לפי איזה שיטה.
כמה שתשמור לו.
לפי רש"י וסיעתו אתה צודק, גם התשלום. תוספות אומר שזה רק על האיסור ולא על התשלום, כן. ואז באמת יוצא שבסוגיה כאן ממש אפשר לראות את המחלוקת בראשונים לגבי הקשר בין האיסור לבין חובת התשלום. אוקיי. עכשיו, אצלנו בסוגיה, פשוט רוצה לסיים היום, אז אצלנו בסוגיה, הגמרא מביאה, שנייה אחת, אני פשוט אכניס את הגמרא פה כדי שתראו על מה מדובר. תנו רבנן, אחרי המשנה, כן? איזהו קראוי ואיזהו שלא קראוי? דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה זהו קראוי. שאני יכול לעמוד ברוח מצויה זהו שלא קראוי. אמר רב מני בר פטיש, מן תנא מועד דסגי לי בשמירה פחותה, מי זה התנא שאומר שלמועד מספיקה שמירה פחותה? רבי יהודאי, דתנן כשרו באב במוסרה ונעה לפניו כראוי ויצא ויזיק, אחד תם ואחד מועד חייב, דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר תם חייב מועד פטור, שנאמר לו ישמרנו בעליו ושמורו זה, רבי אליעזר אומר אין לו שמירה על עסקים, זה המשנה שראינו בדף ממי. אז למה זה רבי יהודה? אז בפשטות הכוונה, זה לא הולך לא עם רבי מאיר ולא עם רבי אליעזר, נכון? זה הולך לפי רבי יהודה בשור מועד, נכון? עכשיו בשור מועד, לכאורה זה היה יכול ללכת גם עם רבי אליעזר, לא? אם רבי אליעזר מדבר רק על האיסור ולא על הממון, אז לא יודע, לגבי הממון יכול להיות שהוא מסכים גם כן למשנה. מי אמר שזה לא ילך עם רבי אליעזר, רק עם רבי יהודה? נראה שהגמרה מניחה שלפי רבי אליעזר, גם אם הוא מדבר רק על האיסור, אבל גם בממון הוא לא מסכים לרבי יהודה. לשיטתו ודאי שמירה מעולה צריך, לא מספיקה שמירה פחותה, רק נכון שלא צריך סכין, זאת אומרת בשביל להיפטר מתשלום מספיקה שמירה מעולה, וכך כותבים כמה ראשונים בצורה מפורשת, אבל זה מה שלכאורה יוצא מהגמרא כאן, לפי רש"י וסיעתו שם בדף מ"ו, זה כפשוטו, רבי אליעזר באמת מדבר על הממון, לא על האיסור, ולכן זה באמת לא הולך לפי רבי אליעזר, כי לפי רבי אליעזר אין שמירה אלא סכין, ופה כתוב ששמירה פחותה היא מספיקה. אז לכן בגמרא פה בפשטות נראה שמדובר על שרבי אליעזר מדבר על הממון, לפי אותם, לפי המאירי ותוספות שאומרים שהוא מדבר על האיסור, אין ברירה אלא להגיד שגם לגבי הממון הוא לא מקבל שבמועד משלמים בשמירה, נפטרים בשמירה פחותה. הוא סובר כמו רבי מאיר שבמועד צריך שמירה מעולה, אבל שמירה מעולה באמת, באמת נפטרים. ולכן הגמרא פה אומרת שהמשנה הולכת כרבי יהודה ולא כרבי אליעזר ולא כרבי מאיר. עכשיו לגבי הזיהוי של רמות השמירה, אז ראינו התחלתי לדבר על זה בהתחלת השיעור הראשון, שהגמרא פה אומרת שמועד מספיק לו שמירה פחותה. מה זאת אומרת מספיק לו שמירה פחותה? במשנה כתוב הכונס צאן לדיר ונעל בפניה כראוי. רואים? נעל בפניה כראוי. הגמרא מזהה את כראוי עם שמירה פחותה, נכון? ואחרי זה אומרים מה זה כראוי? שיכולה לעמוד ברוח מצויה. זאת אומרת כראוי, שמירה פחותה, רוח מצויה, כל אלה בעצם מזהים את השמירה שאותה צריך לספק, אגב ככה הלכה, הלכה כרבי יהודה. אז, זה מה שבעצם קובע את רמת השמירה שצריך, כדי להיפטר. אוקיי? עכשיו, אומרת הגמרא, למה אתה מניח שהמשנה היא כרבי יהודה? יכול להיות שהמשנה מסתפקת בשמירה פחותה היא כרבי אליעזר. אולי זה רבי אליעזר בן יעקב, סליחה. בן תם בן מועד. כן? מן תנא מועד בשמירה פחותה. סליחה. אז תוספות, בדיבור המתחיל מן תנא, עשינו בסוגיה, מתקשה בזה, הגמרא מניחה שמדובר בשור מועד, ולכן היא אומרת, אין ברירה אלא להגיד שהמשנה שלנו זה רבי יהודה, שמסתפק בשמירה פחותה, אבל אפשר היה להגיד שמדובר בין בשור תם, בין בשור מועד, ואז זה דווקא הולך עם רבי אליעזר בן יעקב, שבין במועד בין בתם מסתפק בשמירה פחותה. אז שואל התוספות, לא באי למימר דמתניתין בין בתם בין במועד הוא כדי רבי אליעזר בן יעקב. דמשמע לי דמתניתין במועד לחודי איירי, מדנקת צום, דאין רגילות להיות בהן קרן אל השן ורגל, שאין רגילות שהתכוונו להזיק. דאחי דייק בסמוך, וסביר לי לגמרא, השתא דמועד דשן ורגל כמועד דקרן. ולאחי כאמר רבי יהודאי, ולרבי מאיר, כי איכי דבאי שמירה מעולה במועד דקרן, החינמי באי בשן ורגל. אבל גם זה בקרן קרא אקטיבן ללמוד סתו מן המפורש. זאת אומרת, בשלב הזה של הגמרא, הגמרא הניחה שכל שור מועד, מדובר בשור מועד. למה? כי המשנה עוסקת בצון. צון אין להם קרן, צון יש להם שן ורגל. שן ורגל זה מועדים מתחילתם. אז לכן כל הדיון פה של הקראוי ולא קראוי, כנראה מדבר על מועד ולא על טעם. ולכן המסקנה היא שזה דווקא רבי יהודה ולא רבי אליעזר בן יעקב. אוקיי? ומאיר התוספות הוא רומז לזה שבגמרא עצמה בהמשך, אני פשוט גומר פה את הגמרא רק כדי שבפעם הבאה כבר נוכל להמשיך הלאה, בגמרא עצמה בהמשך, אחרי זה יורדים מזה, כי הגמרא אומרת, אפילו תימא רבי מאיר, שני שן ורגל, דהתורה מעתה בשמירתן. ואמר רבי אלעזר ואמרי לה במתנית התנא, ארבעה דברים התורה מיעטה בשמירתן, ואלו הן בור ואש, שן ורגל. התורה מיעטה בשמירתם של כל אבות הנזיקים, חוץ מקרן, בור ואש, שן ורגל. בור דכתיב כי יפתח ישבור, כי יכרה ישבור ולא יחסנו, הכיסה הוא פטור. אש דכתיב שלם ישלם אוויר את הבערה, כמו אבלו ישמרנו של המועד. אבלו יחסנו זה כמו אבלו ישמרנו, ראינו כבר שזה אותו דבר. אש דכתיב שלם שלם מבהיר את הבערה, עד דכתיב כאין מבהיר, שן דכתיב ובייר בשדה אחר, עד דוד כאין ובייר, רגל דכתיב ושילח, עד דוד כאין ושילח, ותניה ושילח זה הרגל, וכן הוא משחרר רגל השור והחמור וכו'. בסדר, בקיצור, התורה מיעטה בשמירתם של כל אלו, ולכן מה? ולכן זה יכול ללכת גם כרבי מאיר. ומה עם שור מועד?
שור מועד הוא אומר שצריך שמירה מעולה, אבל שן ורגל מספיקה שמירה פחותה.
אבל עכשיו במשנה שלנו מדובר רק על שן ורגל, נכון? רק על שן ורגל, ולא על קרן בכלל. כי הרי אנחנו מדברים פה על איבא דרבי מאיר, ולפי רבי מאיר בקרן בין תמה בין מועדת צריך שמירה מעולה. נכון? ופה התורה מיעטה בשמירתן. מה קורה לפי רבי יהודה? לפי רבי יהודה, בתם צריך שמירה מעולה, במועד שמירה פחותה. כי בדיוק הוולא יחסנו של בור, רבי יהודה דורש את אותו דבר על הוולא ישמרנו של שור מועד. והשמור הוא זה, כן? שמירה פחותה הוא שמור, ולא ישמרנו הכוונה ולא ישמרנו בכלל. משמע ששמירה פחותה גם היא פותרת, לפי רבי יהודה. לכן לפי רבי יהודה בכלל לא היה צריך את כל הלימודים האלה. לפי רבי יהודה, אם בשור מועד התורה מייתה בשמירתו, אז בכל המועדים זה יהיה אותו דבר.
אבל לפי המאירי זה לא שייך.
מה?
לפי המאירי זה לא שייך, כי פה הבמה נכנסת לחצר בניזק ובוחלת שם פירות. אז איזה אשם תורן יש לניזק פה?
לא הבנתי.
לפי המאירי, שרבי יהודה אומר שמועד צריך שמירה פחותה, למה? כי אני סומך גם שיש קול, והניזק בעצם צריך גם להיזהר ולהישמר. בשן ורגל זה לא שייך, שזה בחצר בניזק והם אוכלים...
לא, עדיין. עדיין אתה צריך לשים לב שלא ייכנסו לך בהמות, לחצר שלך.
לחצר שלו?
כן.
עצמו.
סגור אותה כמו שצריך. אין ברירה, בשן ורגל אתה חייב להגיד את זה, רק כל מה שאתה חייב זה רק בחצר הניזק.
לא, אני חייב להגיד מצד המזיק, אבל לא להגיד שיש שם תורן לניזק. אלא אם כן, שנגיד את המאירי...
למה שמירה פשוטה? למה נדבר על המאירי? אז למה שמירה פשוטה?
אז זה החידוש של התורה, שגם ברבי יהודה מודל שהתורה מייתה בשמירתה. באמת זה למסקנה חידוש גם ברבי יהודה.
אתה אומר שהיה צריך את הלימוד, לפי המאירי, היה צריך את הלימוד הזה גם ברבי יהודה. כי בשן ורגל אין את הסברה של המאירי, ובקרן יש אותה.
באב המינה של הגמרא לא יודע, אבל נגיד שהמאירי דיבר למסקנה.
לפי זה גם בקרן בחצר הנזק היה צריך את זה. כי קרן הרי חייבת גם בחצר הנזק.
בנזק שלם, לפי רב טרפון.
לא, לא משנה, לפי רבנן לא.
נכון.
אז בעצם זה גם לא בקרן, רק בקרן ברשות הרבים. מה שעוד יותר מחדד את מה שאמרתי קודם, שאני חושב שהמאירי הזה זה רק הסבר לפסוק. אבל הוא מתחיל מהפסוק של ולא ישמרנו. הוא מבין שהחיוב הוא חיוב על רשלנות בשמירה. זה ההבדל בין תם לבין מועד. אחרת באמת, כמו שאתה אומר עכשיו, באמת זה מאוד קשה. מה עם קרן בחצר הנזק? להגיד שהוא צריך לסגור את החצר יותר טוב? לא יודע. טוב, בכל מקרה, יש פה ראשונים שאומרים שלפי רבי יהודה לא צריך את כל הלימודים האלה, אגב, כולם מסכימים, ככל שאני ראיתי, שגם רבי יהודה מסכים שהתורה מייתה בשמירתם של כל אלה. יותר מזה, רבי יהודה לא רק שהוא מסכים, אלא בכלל לא צריך לזה מקור. פה, לפי רבי מאיר, שבשור מועד צריך שמירה מעולה, באלה התורה מייתה בשמירתם, צריך פסוק. ואז רבא אומר, מתניתי נמי דייקה דקטני צון, מכדי בשור כעסקינן דעתי, מפני שור, למה אומרים פה צון ולא שור, כל המשניות הקודמות עסקו בשור, אלא בשביל ללמד אותי שזה שן ורגל, והתורה מייתה בשמירתן, שמספיק שנעל בפניהם כראוי. ואז יוצא שהמשנה שלנו יכולה ללכת גם עם רבי מאיר. אמנם להלכה, בגמרא עצמה זה נשאר ככה, להלכה אנחנו פסקים כמו רבי יהודה, אז אין חובה להעמיד את המשנה הזאת גם כרבי מאיר. אבל עדיין זה 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 עומד גם כרבי מאיר ולענייננו מבחינת ההלכה החובת או רמת השמירה שהתורה דורשת בכל המועדים היא רמה נמוכה. עכשיו אני מדבר על רבי יהודה כי זה להלכה. התורה דורשת רמה שמירה נמוכה בכל המועדים ומכאן והלאה בעצם זה מה שאנחנו נניח גם בהמשך הסוגיות. זאת רמת השמירה הנדרשת זאת רמת שמרו כראוי, כן, שמירה פחותה. אוקיי? עכשיו פה אולי עוד כמה משפטים, זוכרים את הראייה של הקהילות יעקב. הראייה של הקהילות יעקב, הראייה של הקהילות יעקב הייתה, הוא הביא אחת הראיות שהחיוב תשלום הוא לא בגלל הרשלנות בשמירה, הוא אומר בגלל שבשן ורגל, הרי אתה חייב, הרי מותר לך, כן, הרי מותר לך ללכת עם בהמה ברשות הרבים, נכון? לכן בשן ורגל אתה פטור, זה מה שהריף, הראש והרמב״ם כותבים, למה בשן ורגל ברשות הרבים פטור? כי אתה יכול ללכת איתם ברשות הרבים, שזה זה מיועד. שואל הקהילות יעקב, אז למה בקרן אתה חייב? הרי מותר לך ללכת איתם ברשות הרבים. אלא רואים שלמרות שאין איסור, זה חיוב, מה שקראתי היום, חיוב אחריות, ולא הרשלנות בשמירה, הוא אומר שגם אין איסור. הוא מוכיח מכאן שלא צריך איסור בשביל חיוב התשלום, כי ברשות הרבים ודאי אין איסור. אז אני דחיתי את דבריו ואמרתי שזה לא הכרחי, כי בשור תם, יכול להיות שבאמת בשור תם מותר לי ללכת ברשות הרבים, והנה חינמי, אני באמת פטור. הפל גניז כזה כנס, זה לא ממון. ובשור מועד, מי אמר שמותר ללכת ברשות הרבים? לפי רבי אליעזר אפילו צריך לשחוט אותו. אבל, והוא אומר, אתם זוכרים שהתוספות אמר להלכה קיימה לן כרבי אליעזר באיסור, שאיסורים צריך לשחוט ממש את השור. אז איך אפשר להגיד שמותר ללכת איתו ברשות הרבים, בשור מועד? לכן זאת לא ראיה. לאור מה שאמרתי היום, אפשר לדחות את זה בעוד צורה. אולי זה המשך של אותו עניין. כי בשור טעם, לפחות בשור טעם, החיוב הוא חיוב שהוא תוצאה של אחריות, לא של רשלנות ושמירה. אז לכן, בחיוב אחריות ברור שלא לא מדובר כאן. בשאר המזיקים שבהם החיוב הוא בגלל הרשלנות ושמירה, שם אתה יכול להתחיל לדון אם יש איסור או אין איסור, אם יש חובה לשמור או אין חובה לשמור. אבל חיוב של קרן תמה ברשות הרבים, זה פשוט חיוב אחריות, זה לא מוכיח שום דבר לגבי שאר החיובים שהם לא נובעים מאיסור או מחובת שמירה, כי זה חיוב אחריות, זה חיוב בעל אופי שונה. אוקיי? יש אחרונים שמקשים קושייה, למה לא נחייב בשן ורגל ברשות הרבים מדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס? הרי כשהוא הולך עם השור ברשות הרבים, אז בעצם יש לו פשיעה כנגד קרן. אז עכשיו הוא השיג בשן ורגל. בסדר? אבל כיוון שתחילתו בפשיעה לגבי קרן, תחייב אותו על הסוף בשן ורגל מדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס. לפי איך שאני אומר, זה כמובן לא מתחיל. כי מותר לו ללכת ברשות הרבים עם השור. החיוב בקרן זה חיוב אחריות, זה לא פשיעה. אז אי אפשר להגיד שהייתה פה תחילתו בפשיעה. תחילתו בחיוב אחריות וסופו באונס, אין דבר כזה. אחריות זה על מה שיש אחריות, יש. אם אתה מדבר אליי כפושע, אז תחילתו בפשיעה וסופו באונס, גם זה נחשב פשיעה. אבל פה לא הייתה תחילתו בפשיעה, תחילתו באונס וסופו באונס. רק על האונס הראשון יש לי חיוב אחריות, מה זה קשור לאונס השני?
אבל לפי זה יוצא ששור מועד, שור שהוא מועד שלוש פעמים נגח,
כן.
שיש איסור ללכת איתו ברשות הרבים, נכון?
שאסור
ללכת ברשות הרבים. אז יכולה יוצא שאם הוא ישן ורגל, הוא יהיה חייב גם ברשות הרבים, ככה יוצא לפי זה.
לכאורה אתה צודק, אני לא זוכר מקור שאומר את זה, אבל לכאורה אתה צודק. אני טענתי קודם ששור מועד, אתה צריך לשחוט אותו, ככה אמר התוספות, אתה חייב לשחוט אותו. ואני טמנתי עוד לפני שראיתי את התוספות, שאסור ללכת איתו ברשות הרבים. כך שזה לא מרחיק לכת מאוד להגיד, שהנה חינמי, עכשיו כשהלכת איתו ברשות הרבים, אפילו הוא יזיק בשן ורגל. אבל כיוון שהלכת איתו והוא מועד, הוא יועד כבר מבחינת קרן, הוא היה שור מועד, אז גם על שן ורגל אתה תהיה חייב. זה קצת יהיה תלוי בניסוחים, כי יש בריף וברמב"ם ובראש יש ניסוחים קצת שונים. יש כאלה שפותרים שן ורגל ברשות הרבים בגלל שהניזק היה צריך להיזהר. לא היה צריך להניח את זה ברשות הרבים. ואז יכול להיות שהיה מקום להגיד שפה עדיין הניזק היה צריך להיזהר ואני פטור. יש מקום, אבל אז השאלה היא כמובן מעיקר הלייטה, זאת אומרת, מה אתה מחייב אותי על תחייתו בשיעה וסופו באונס? הפטור הוא בגלל שהוא לא ניזהר, מה זה קשור אליי? אני פשעתי, אבל הוא לא ניזהר. אז האחרונים ששואלים את השאלה הזאת כנראה מניחים לא כך. אוקיי, טוב, אנחנו נעצור כאן. מישהו רוצה להעיר ראשון?
הבאים הבאה על מה מדברים? על פטור חייב בדיני שמיים?
כן. ארבעה דברים, עושה אותם פטור בדין האדם חייב בדיני שמיים, זו סוגיה הבאה. אני מזכיר עוד פעם, לגבי סדרים, מי שיש לו יחידות סדר, צריך לעשות את זה באתר של בית המדרש בזום, אוקיי? אז רק ביקשו להזכיר את העניין הזה למי שלא היה מודע. אוקיי, להתראות.